נפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר. מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר כל חי ובאפליקציה.
ערב טוב לכל המאזינים. ערב טוב למי שאיתנו באולפן, אורי כהן ושלמה פולק. היום נפתח את התוכנית בנושא הבריחה של בני אדם מהשמחה. הרבה בני אדם לא מאושרים, אבל הם בכיוון, הם מחפשים דרך לצמוח, להתקדם. ויש כאלה שזה הכיוון שלהם, להיות לא מאושרים. אדם לא מאושר זה אדם שמתעסק באין, מה אין, כמה אין, כמה הוא רוצה שיהיה וכמה פער יש בין היש לאין. אדם שהוא לא מאושר, הוא כן יכול להעמיד פנים שהוא מאושר ושמח, לא להראות לאחרים, אבל בתוך תוכו ישנו ייאוש אכזבה, מרגיש לו פעם חסר אונים שזה לעולם לא ישתנה. האושר והשמחה נראים רחוקים כל כך. למה? אולי כי כך הוא למד הבית, כך הוא רעם, אולי כי הוא מפחד ממאמץ, השקעה, ולכן הוא יתרגל להסתפק במועד, אבל לא לגמרי להסתפק, אלא לשרוד עם המועד ולכאוב ולהיות ממורמר עם אותו מועד. הוא לא מסתפק במועד ממקום ערכי, איזו עשיר השמח בחלקו, אלא ממקום ממורמר. הוא לא מסתפק במועד, אבל אולי הוא מעביר מסר לאחרים וגם לעצמו מדי פעם, כאילו הוא מסתפק במועד, אבל זה לא נכון. האדם יכול להיות צר עין גם על המועד שיש לו ועל הרב שיש לו. הוא מתמקד באין, כמה אין. האדם במצב רוח מדוכדך נמצא בשגרת חיים בינונית ומטה, של אכזבה, תסכול, בקשרים החברתיים, בשלום בית, בחינוך הילדים. עבודה, התעסקות, יומיומית, כל אלה הם נעשים ברמה בינונית ומטה והם מעייפים את האדם. מחלים את כל האנרגיה שלו. ואז ככה האדם נשאר מתוך הרגל, תקוע באזור הנוחות שלו, הוא נשאר ולא משנה מה ההתנהלות, טובה או רעה, או רעה מאוד, והוא נשאר מקובע באותו מקום. כך נשאר האדם ולא משנה את אותו הרגל. והאושר, והשמחה, והרגשה הטובה, כל זה רחוק מהאדם כל כך. למה? למה האדם מתעייף מהחיים שלו, מהשלום בית שלו, מהמאמצים למצוא חברה, עבודה? למה הוא התייאש? למה הוא איבד תקווה? מראש יש לו הרגשה שלעולם הוא לא יוכל להיות שמח. אי אפשר להיות מאושר באמת, כי בחיים האלה תמיד יש עליות ויש ירידות, נפילות, ולהשקעה לא תהיה תמורה בכל אופן. אז למה זה כדאי? זה בסוף יהיה מאמץ שהוא לא מתוגמל. האדם לא מתחיל במאמצים, אולי אפילו מזלזל במאמצים, כי העולם בכל אופן לא צודק ולא הוגן. ישנה הרגשה שההשקעה למען העושר והשמחה היא בכל אופן לא תיתן פרי, בכל אופן לא יהיה תגמול, אז ישנה הרגשה שכל זה לא כדאי. מראש לא מצפים, כי למה לצפות אם בכל אופן בסוף נתאכזב? ואומנם נכון, אם אין ציפיות אין אכזבות, אבל אם אין ציפיות אין חיים, אם אין ציפיות אין אנרגיה, אין מרץ. עדיף שיהיו ציפיות עם אכזבות ומטרה ומשמעות לחיים מאשר חיים ללא ציפיות וללא אכזבות. במילים אחרות, מחיר האכזבות הוא נמוך הרבה מאשר מחיר החיים ללא ציפיות, שזה מחיר הרבה, הרבה יותר גבוה. כאן חשוב לומר, אין הגדרה מדויקת כמה צריך להשקיע בחיים, הדבר הוא לא ידוע. לא יודעים באיזה שלב בחיים ההצלחה תתגלה, תפרוץ, תצוף, תחשף, זה לא ידוע. פתגם יפה אומר שגם להצלחה בין לילה דרושות 20 שנות עבודה לפני כן. לא ידוע באיזה שלב בחיים ההצלחה תתגלה, תפרוץ ותצוף, אדם לעמל יולד, לא ידוע מתי תהיה התוצאה, לא ידוע כמה צריך להשקיע. לכן ישמח לב מבקשי השם, האדם יהיה בבחינת מבקשי השם, תמיד בשאיפה, תמיד בהתרוממות, בתהליך, התוצאה היא תגיע. צריך שיהיו לאדם תוצאות גדולות? אבל לא רק התוצאות הגדולות, הן יגיעו. התוצאות יגיעו בשלב מוקדם, בשלב מאוחר. יד חרוצים תעשיר. חזית האיש מהיר במלאכתו לפני מלאכים מתייצב, בסוף התוצאה תגיע. אין לך אדם שאין לו מקום? אין לך אדם שאין לו שעה? אבל סבלנות, הדרך ארוכה. אבל לא לחפש רק את הדרך אל האושר, אלא גם את התהליך, האושר שבדרך. צריך שתהיה מטרת ארוכת טווח, אבל גם מטרות קצרות טווח, שכך יוכל האדם להרגיש סיפוק ותגמול בדרך, לא רק לחכות לסוף הדרך, כי אם הוא יחכה רק לסוף הדרך, בסוף הוא עתיד להתייאש. ומדוע בני אדם חוששים מאושר, משמחה, מהצלחה? כי לא פעם האנשים למדו על בשרם שאם הם רוצים משהו חולמים עליו, רוב הסיכויים לא יקבלו אותו. אז לשמה להתאמץ? להתאכזב? עדיף לא לחלום, לא לצפות ולחיות בערך, כאילו, על יד. לא לחיות באמת. אבל סבל ישנו. קשיים ישנם. אתגרים ישנם. מה שמפתיע ולא נשמע הגיוני, אבל כך הוא. לכולם יש קשיים, סבל ואתגרים. בכל אופן, לא כולם חווים את הקושי ואת האתגר באותה מידה ובאותה רמה. לא כולם חווים את זה באותה עוצמה, כי לא כולם חווים את זה, כי לא כולם מתרכזים בזה. ככל שאדם מתרכז בזה, הוא חווה את זה, הוא חווה את זה, הוא מרגיש את זה, הוא מרגיש את זה, הוא מאמין בזה, הוא מאמין בזה, הוא מחפש את זה. כי לב האדם, אמונת האדם תגרום לאדם לחפש עובדות, הוכחות שמתאימות למה שהוא מאמין, למה שהלב רוצה. לכן מכל משמר, נצור לבך כי ממנו תוצאות חיים, מהלב של האדם. האדם לא רואה מה שנראה, מה שמראים לו. האדם לא רואה את העובדות, האדם רואה אך ורק את העובדות שמתאימות למה שהלב מאפשר למוח האדם להתרכז, לזהות ולשים לב. הלב של האדם יחליט מה האדם יראה. עובדות רבות יש בחיים, לכך שאפשר להצליח, שאפשר להיכשל. לב האדם, אם הוא מאמין בהצלחה, יחפש בעזרת המוח עובדות שמתאימות לאמון הלב. אם והיה ואדם לא מאמין שאפשר להצליח ועד רבה שהוא ייקשל, לב האדם יחפש עובדות שמתאימות למה שהלב מרגיש, למה שהלב רוצה. המוח בשירות הלב, מכל משמר נצור לבך כי ממנו, מהלב תוצאות החיים של האדם. האדם יכול להיות מתעסק עם בעיה הרבה מאוד זמן. כאשר הוא מתעסק עם הבעיה, הוא מעצים אותה, הוא חווה אותה, הוא מתבשל איתה, הוא חווה אותה יותר ויותר, הוא מרגיש אותה, כשהוא מרגיש אותה, הוא מאמין בה, כשהוא מאמין בה, הוא מחפש עובדות שהיא קיימת והיא לעולם לא תיגמר. על ידי שהאדם בראש שלו מתבשל ואומר לעצמו שוב ושוב, או מתאר לעצמו שוב ושוב, מחשבות ומצבים מעוררי הרגשה מפחידה או מלחיצה או כל הרגשה שלילית, הוא יותר חווה ומאמין שכך הוא העולם. ואז כל מהלך בחיים שהוא לצאת מאזור הנוחות, לא לעשות משהו רגיל, אפילו שזה למען שיפור החיים, הוא מעדיף לוותר על זה. למה? כי הוא לא רגיל לחלום, לשאוף, להתענג מעתיד חיובי, אלא להיבהל מאתגר, מקושי. פה יעליבו אותו, פה יפגיעו בו. הוא מתחיל לתאר את זה, הוא מתחיל לדמיין את זה, הוא מתחיל לחשוב על זה. הוא מתחיל לשמוע את הרעשי רקע. הוא מתחיל לשמוע מה יגידו לו. הוא מדמיין איך הוא יראה. הוא חווה את זה. הוא מרגיש את זה. הוא מאמין בזה. הוא מחפש את זה. הוא רגיל לזה. הוא מקובע בזה. כמה רע. כמה עייף. וכך הוא חושב שכך הם החיים. והוא חושב שמה שהוא מרגיש, מה שהוא רואה, מה שהוא מאמין, זה החיים היחידים שיכולים להיות לו. הוא מעדיף להיות בבחינת שב ואל תעשה עדיף. והפוך, אדם מאושר, אדם שמח, זה אדם חופשי בדעתו, חופשי לחיות, לגדול, לצמוח, לחלום, לשאוף. לא לפחד להיפרד מדברים שהוא רגיל אליהם, וגם אם הוא מפחד להיפרד מדברים שהוא רגיל אליהם, הוא לא מפחד מהפחד, הוא לא מפחד להתאכזב, הוא לא מפחד לספוג מעלומה רגשית, וגם אם זה לא נעים, הוא בכל אופן הולך לקראת האתגר. הוא מאמין בעצמו בעתיד טוב יותר שיכול להיות. יש לו את החוסן הנפשי להתמודד. וגם אם והיה, והוא ייפול, שבע ייפול צדיק וקם. הוא יקום מהר, אבל הפחד מלהצליח, הפחד מליזום, הפחד מלהיפרד מאזור הנוחות, הוא מגובה בכל מיני דמיונות כמה אין לי סיכוי להצליח. כל מיני הרגשות שעברו תהליך של העצמה שלא מאמין האדם שיכול להיות אחרת. זה מגובה גם במידת העצלות שבהיבט מסוים זוכה למענה שהאדם עצל. יש לו גיבוי של הרגשה חזקה מאוד שבכל אופן הוא לא יצליח. וכך הוא חרד להצליח, חרד להיות שמח. אבל כאשר רוצה האדם לנהל את הבעיות שלו, אסור לחשוב על הבעיות. אם אדם רוצה לנהל בעיות, הוא חייב להתרכז בפתרונות. אבל לא פעם האדם יש לו בעיות, והוא מאשים את עצמו. כמה הוא לא היה בסדר, ואיך הוא טעה, ואיך זה לא היה הוגן, איך שהוא פעל, ואיך שהוא עשה, וכמה טועה הוא היה, וכמה ביקרו אותו. אם כן הוא מתמלא ברגשות אשמה, ברגשות חרטה, והוא מפחד לפגוש פעם נוספת את הרגשות האלה, ולכן מראש עדיף לו לנסות כדי שלאחר מכן לא לטעות, כי אם הוא יטעה, עוד פעם הוא יאשים את עצמו, ויפגוש את המקום הרע הזה, רגשות אשמה, רגשות חרטה, אז למה להתחיל? לאדם יש פחד להיות שמח, כי להיות מאושר ושמח דורש תהליך, דורש אומץ, דורש עמל, דורש יגיעה. ויש הרגשה או דעה שאומרת שאין סיכוי להצליח, או שנשלם יותר עם מה שנקבל, אבל האמת היא, כמו שאמרנו, למה האדם חושב כך, למה הוא מרגיש כך, למה יש לו דעה כזו? הבעיה היא במוח של האדם, בהרגשה, הוא יותר מדי מתעסק במוח ובהרגשה על הבעיה. אם הבעיה מתעסק בבעיה, והיות שהוא מתעסק בה, הוא מעצים אותה ונראית לו גדולה כל כך, ולכן הוא יותר חווה את הבעיה מאשר את הפתרון, יותר את הכאב מאשר את ההרגשה הטובה, יותר את הדסקול מאשר את השאיפה. יותר את האכזבה מאשר התקווה, ולכן אומר האדם לעצמו שלא כדאי בכלל. כי אם לא נצליח, לא ניפגע, והכאב הגדול הוא הרבה יותר מאשר שמחת ההצלחה, כי שמחת ההצלחה בכלל לא מתוארת בראשו של האדם. הוא לא דמיין את זה, הוא לא חווה את זה, הוא לא חשב על זה, הוא לא מאמין בזה. אבל הכאב, התסכול, האשמה, החרטה, האכזבה, כל אלה ועוד, פעם אחר פעם, עברו תהליך של חשיבה עמוקה, ציורית, מוחשית, מה שגורם לאדם להתייאש מכל רצון, ליזום, לפעול, לעשות, להיות שמח יותר. וכך האדם מגלה חרדה מהאושר, חרדה מהשמחה, כי הוא לא רוצה לפגוש את מה שנראה לו יותר מאיים מאשר מתגמל. נצא להפסקה, ובעזרת השם לאחר מכן נחזור אל שאלותיכם.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר. מאזינים המעוניינים לעלות לשידור, מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר כל חי ובאפליקציה. עכשיו בפודקאסטים של כל חי, מצפות. מה עובר על התינוק בשעות הראשונות? אילו טיפולים ובדיקות עושים לו במהלך האשפוז? ומתי יש צורך בפגיה? על זאת ועוד עם פרופסור ציפי שטראוס, מנהלת מחלקת ילודים ופגים בשיבא תל השומר. הפודקאסטים של כל חי, עכשיו באתר כל חי. פעמיים כי טוב, גם זוכים בפרסים וגם עושים טוב לאחרים. פעילות לזכות לעשות טוב של קוקה קולה יוצאת לדרך. רוצים לזכות באיירובוט, אוזניות איירפודס, רחפן ובעוד פרסים שווים? איספו בקבוקי פלסטיק ופחיות ממגוון משקאות מותג קוקה קולה עם הספרות המודפסות עליהם. הרכיבו את הקוקה קודים ותוכלו להיות הזוכים המאושרים. פרסים חדשים מדי שבוע. רוצים לעשות טוב? תוכלו לתרום מחשבים משומשים בשיתוף היוזמה הלאומית מתחשבים של הפורום הכלכלי חברתי. פרטים נוספים בטלמסר, כוכבית 5475. הפעילות מתקיימת מכ"ב בכסלו ועד כ"ב שבט, כפוף לתקנון. קוד שבועי נפרד לכל פרס. הפרסים מתחדשים מדי שבוע ביום ג' בשעה 10 בבוקר. קוקה קולה, הטעם האמיתי. הוא מסתובב עם החליפה הכי יוקרתית, עם העניבה הכי אופנתית, והמשקפיים הכי שלעינית. רק בעינית, רשת האופטיקה המתקדמת והמקצועית ביותר, שירות אישי של אנשי מקצוע שיבחרו עבורכם לוק אופנתי המותאם לכם אישית. עינית, עינית, רואים.
מקצועית.
הישארו בבית, יוצאים רק עם חייבים. עקב העלייה המדאיגה במספר הנדבקים ובקצב ההדבקה בנגיף קורונה, הכריזה ממשלת ישראל על סגר הדוק. שימו לב, הגבלת תנועה למרחק של 1,000 מטרים מהבית, למעט טיפול רפואי, ספורט יחידני והצטיידות במצרכים חיוניים. יפעלו מקומות עבודה חיוניים בלבד. התקהלות מותרת עד 5 אנשים בחלל סגור ועד 10 אנשים בשטח פתוח. איסור שהייה בבית של אדם אחר. סגירה של מערכת החינוך, סגירה מלאה של פעילות המסחר והפנאי. נכון, החיסונים כבר כאן, אבל הנגיף מתפשט בקצב מהיר יותר. עכשיו יותר מתמיד, אנחנו חייבים להתגייס ולעשות מאמץ לבלום את המגפה. הישארו בבית, בשביל כולנו.
הפרת הנחיות הסגר אסורה על פי חוק ועלולה לגרור קנס כספי על סך 500 שקלים. מגיש משרד הבריאות. מרפאת
שיניים מורשת איתן, שירות מקצוענו, לא מפסיקים לחייך, מורשת איתן, מורשת איתן.
חדש במורשת איתן, טיפולי שיניים מורכבים בהרדמה מלאה, לפרטים חייגו
1-700-417, מורשת איתן.
בימים כאלה, כולנו שומרים על עצמנו, נשמעים להנחיות ונשארים בבית. אבל אם אתם מוכרחים לצאת, שמרו על עצמכם גם בכביש. גם בימי קורונה עדיין קורות תאונות דרכים. אל תענו להודעות בזמן הנהיגה ואל תסתכלו בנייד כשאתם חוצים את הכביש. זכרו, אם זה דחוף, מתקשרים. ממשיכים להיות ערבים זה לזה ולשמור על החיים של כולנו בדרכים. מוגש מטעם הרלב"ד.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר.
שלום וברכה, ערב טוב. כן.
אדם שמעיר הרבה לאשתו והיא לא מבינה והיא לא מקשיבה, איך מטפלים בזה? היא כל כך חשוב לו והיא ממש לא מבינה. אני אשמע את התשובה ברדיו.
בסדר גמור.
תודה.
אדם שאומר, מעיר הרבה לאשתו דברים שהם חשובים לו והיא לא מבינה. ודאי שכאשר אדם רוצה להעיר על דברים שהם חשובים לו, והם מציקים לו, מטרידים אותו, הוא רוצה לפתור את זה, אז הוא מעיר, הוא אומר את הצורך שלו. לא פעם זה נתפס כמו ביקורת, כמו האשמה, אבל מה יכול לעשות האדם? הוא לא יגיד מה שמפריע לו? הוא צריך להגיד מה שמפריע לו. היות שלא יכולים שני בני אדם לחיות יחד, אם והיה ופעם אחר פעם הם פוגשים את המחסום שביניהם הם לא נותנים מענה לצרכים באחד של השני. אז ודאי שאולי המילה ביקורת היא פחות מדויקת, יותר יהיה נכון לומר, אנחנו לא רוצים לומר ביקורת לצד השני, אלא את הצורך שלנו. אנחנו לא רוצים לומר לצד השני מה הוא לא טוב, אלא כן מה אנחנו היינו רוצים. ואיך אפשר יחד לחשוב, איך אפשר לתת לזה מענה? אדם רוצה לדוגמה איזשהו שינוי מסוים בחינוך הילדים. אז הוא לא רק אומר או בא בטענה, את לא בסדר, אתה לא בסדר, כי אתה או את עושים כך וכך. לא. אלא, להגיד, אני רואה בחינוך הילדים ערך מסוים של חום, חיבה, סמכות, איזשהו ערך מסוים שעליו רוצים לשים דגש, ויחד לחשוב איך אפשרתי לזה יותר מענה. אולי את לא חושבת ככה, אבל בכל אופן, אני כן חושב ככה, אז איך אפשר למצוא איזושהי פשרה מסוימת, כדי ששנינו נוכל לתת איזשהו מענה גם לאיך שאת רואה את הדברים, וגם איך שאני רואה את הדברים. אם והיה ומעבירים ביקורת, בהרבה מאוד מקרים, מה שאנשים עושים, וזוהי דוגמה אחת מיני כמה. למה הצד השני לא שומע ביקורת, אפשר לדבר על זה זמן רב, אבל ניתן דוגמה אחת. למה אחד יכול לומר ביקורת, והצד השני לא ישמע את הביקורת? יכול להיות, האחד אומר ביקורת, אבל הוא לא אומר את זה בצורה מסודרת. הוא לא קובע, נקרא לזה, זמן של ביקורות, או זמן של צרכים. בבוקר הוא אומר עקיצה, בצהריים ביקורת, בערב רמז, לאחר מכן הוא עם פנים זהופות, והוא מראה שהוא כועס, והוא מראה שהוא מתוסכל, ואז לאחר מכן הוא מצפה לתגובה, והוא לא זוכה, והוא הופך את האווירה לרעילה יותר, ולקשה יותר, והוא ממורמר יותר, והצד השני גם כן ממורמר, ועוד פעם, הקיצה, ורמז, ואמירה. הוא לא מטפל בבעיה, הוא אומר איזושהי אמירה, את לא בסדר כי... ואז לאחר מכן הקיצה, ואז מסר סמוי, ואז מסר עקיף, ואז ביקורת דרך הילדים. כל מיני מסרים עקיפים. אחרי המסרים העקיפים האלה, מה קורה עם האדם? יש לו הנחת יסוד שאומר, אני אמרתי מה שאני רוצה. הרי אני אמרתי בצורה מאוד ברורה, מה חשוב לי? היא יודעת מצוין מה אני רוצה. למה היא לא מקשיבה? למה היא לא מתייחסת? באמת, היא עושה את זה כי סתם לא אכפת לה. לא מעניין אותה, היא חושבת רק על עצמם. בוא נשים לב, מה עשה האדם הזה? הוא מתנהל בצורה לא הוגנת, לא בריאה, לא נכונה, הורסת, לאחר מכן הוא לא זוכה למענה, ובמקום לקחת אחריות ולומר שהוא הטועה, מה הוא עושה? הוא מאשים את הצד השני, שהוא לא נורמלי, הוא לא בסדר. הוא אגואיסט, הוא חושב על עצמו, הוא אנוכי. הצד השני, היא האישה, והוא מבחינתו, הוא בסדר. הרי בסך הכל הוא אמר מה שהוא רוצה, מה הוא יכול לעשות, מה הוא לא יגיד מה שהוא רוצה, אם יש לו משהו בלב, מה הוא יתאפק, הוא חייב להגיד מה שהוא רוצה. שיגיד, אבל איך? באיזה צורה? באיזה אווירה? אם והיה וישנו איזשהו מסר ביקורתי מאשים ותוקף, את לא בסדר כי? ואז האדם השומע, נגיד במקרה הזה האישה, היא שומעת, היא מיואשת, היא מתוסכלת, היא מאוכזבת, יש איזושהי הרגשה שזה לא בר תיקון, זו אמירה פוגענית כל כך, שלא נותנת איזשהו סיכוי מסוים בהרגשה של האישה, שהיא יכולה לתקן, שהיא יכולה לשפר, היא כבר חסרת עונים, וכאשר האדם מרגיש חסר עונים, אין לו תקווה, אז הוא גם לא מוכן להשקיע ולהתאמץ, כי אם כל המאמצים זוהי התקווה. אם יש לאדם תקווה, הוא מוכן להתאמץ, אדם לעמל יולד, בתנאי ש... יש לו תקווה, שכן, אם והיה והוא באמת, יעשה שינוי, משהו ישתפר. אבל אם יש אווירה רעה כל כך, האדם, במקרה הזה האישה, היא פעם אחר פעם מרגישה את הרוע, את הרעל הרגשי, את המרמור, את התסכול, אין תקווה, אין רצון לשנות, אין רצון להשתנות, למה זה מועיל, לאיכן זה יקדם, זה בכל אופן לא יוביל למקום טוב יותר, אז למה כדאי? אז לא כדאי בכלל להתחיל. ואז הבעל מיואש יותר, אבל הוא לא יודע שאת הייאוש הזה הוא יצר לעצמו בהיבט מסוים, באחוזים מסוימים, 10% או 90%, אבל הוא גם אחראי לכך. לכן אם יש לאדם צורך מסוים, שיחלק את זה לתשלומים, יאמר מה הצורך שלו, שלא יתחיל עכשיו בשיחת ביקורת, עוד אחת ועוד אחת, גם בנושא הסדר בבית, וגם בנושא הילדים, וגם בנושא עוד בעיה ועוד קושי ועוד, שלא יגיד פעם אחר פעם, כמה הוא רוצה עוד ועוד ועוד, לא, יקבע פרק זמן מסוים, נקרא לזה זמן ביקורת. זמן צורך, זמן קושי, זמן אתגר משותף. נקרא לזה זמן מסוים. פעם בשבוע, פעמיים בשבוע. אז מדברים על בעיות. אי אפשר שהאווירה של היום יום תארס, ואז לצפות שמתוך האווירה הזו הביקורת תשמע. האווירה הארוסה. כאשר הביקורת נאמרת, ואפילו אם נאמרת בצורה חכמה, טובה, יעילה ולא פוגעת, זה לא יעזור. אם האווירה היא רעה, אם האווירה היא קשה, אם האווירה היא שאין סיכוי, אין למה, אין לו כדאי, אין תקווה, אז מראש האדם בכלל לא מתאמץ, אז הוא לא שומע, במקרה הזה האישה לא שומעת. לכן, כדי לומר ביקורת, כדי לומר מה הצורך, צריך לייצר אווירה. אווירה טובה במהלך השבוע. שגרה, רוגע, שלווה, אווירה טובה, תקווה, סיכוי להשתנות, סיכוי לשותפות, סיכוי... להתנהלות שבה שני הצדדים מרוויחים, ואז לקבוע את הזמנים שבהם גם רוצים לשנות, להשתנות, ואז יש הרבה יותר סיכוי שהדברים יתקבלו. שלום, ערב טוב.
שלום. אני שואל, איך מסתדר המשפט נפשי כאפר הכל תהיה? וגם משפט של בשבילי נברא העולם, איך זה יכול להיות שזה הולך ביחד?
כן. שאלה טובה, איך מסתדר גם נפשי כעפר לכל תהיה וגם בשבילי נברא העולם? התשובה היא, מצד אחד, נפשי כעפר לכל תהיה, האדם מתבטל, מכניע את רצונו, מכניע את הצרכים שלו למען הקדוש ברוך הוא. נפשי כעפר לכל תהיה. ומצד שני, בשבילי נברא העולם, יש לו ערך ויש לו חשיבות, אז אם כן ידמה שכאן זה המקום בו צריך האדם להעצים את הרצונות שלו, להעצים את הערכים שלו, להעצים את עצמו, בשבילו נברא העולם. אז איך זה מסתדר נפשי כאפה לכל תהיה, ובשבילי נברא העולם? שאלה מצוינת. התשובה היא, יש לאדם את הערכים שלו. תורה, מצוות, ערכי אמת, ערכי נצח. זה הערכים של האדם. כעת, האדם מצד אחד, כלפי הרצונות שלו, הכבוד, הקנאה, התאווה, הרצונות שלו, הרצונות האלה, אלה שהם לא מתקשרים בצורה ברורה, אלה שלא מיוחסים לקיום רצון השם, אלא הפוך, ליצר הרע של האדם, אז זה אומרים, נפשי כאפה לכל תהיה, שהאדם לא ירגיש את החשיבות, יוכל לבטל, להכניע, את כל הכוחות, את כל העוצמות שיש ליצר הרע. ומצד שני, הערכים של האדם, התורה והמצוות, ויגבע ליבו בדרכי השם. אם צריך להתפעל במניין, הוא הולך, הוא מתפעל במניין, גם אם היה והוא מרגיש לא נעים, וגם אם היה ואולי מישהו יאמר, מה אתה מתפעל במניין, וגם אם היה וזה דורש מאמץ, וגם אם היה והוא צריך לקום מוקדם בבוקר, ולצאת מהמיטה, בכל אופן, ויגבע ליבו בדרכי השם. כאן הוא מתעלם מהצרכים שלו, מהרצונות שלו, והוא מעצים את הרצונות האלוקיים, התורניים, היהודיים, עם ה' וגם עם עין. הוא שם דגש עליהם. אז אם כן, בשבילו נברא העולם, בשבילו נברא העולם כדי שהאדם יוכל לממש את יהודו בעולם, בשביל התורה. נברא העולם, בשביל עם ישראל נברא העולם, כדי שיהיה מיזוג בין מי שנברא העולם האדם לבין התורה, כדי שיקיים את התורה. אם כן, כל העולם כולו, על כל המרחבים שלו, כל הגלקסיות, הכל היה כדאי כדי שאדם אחד ייברא ויקיים את כל התורה והמצוות. ודאי כאשר יש הרבה בני אדם, אבל כל אדם לא אמור להסתכל על כל בני האדם, אלא על עצמו. אתה, בשבילך נברא העולם. כך תתייחס אל עצמך ואל התורה והמצוות שלך, ואז כך האדם יוכל להעניק משקל אדיר לעצמו, לתורה, למצוות. כמו שאומר רב צדוק הכהן מלובלין, אז ישיר משה ובני ישראל, ויאמינו בהשם ובמשה עבדו. האמינו בהשם מצוין, מה יש להאמין במשה עבדו? אומר רב צדוק הכהן מלובלין, האמינו שיש משמעות לאדם, שלא סתם נברא האדם בעולם, יש משמעות לאדם כאן בעולם, יש משמעות וערך, הוא לא סתם נברא בשביל חיים של, הוא בא והולך, לא, יש משמעות ועל כל צד ושאל, כל מעשיך לשם שמיים, בכל דרכיך דהו, יש משמעות אדירה לאדם. וזוהי האמונה שאמורה להיות לאדם בעצמו, לא אמונה שהוא שווה והוא חשוב, ולכן הוא יכול לעקוף אנשים בתור, ולשקר להם בעסקים, ולהונות אותם, לגנוב את דעתם, ולאחר מכן להרגיש כוחי ועוצם ידי. זה ודאי שלא מדובר על אמון כזה של האדם. מדובר על אמון האדם בעצמו, בכך שהוא יוכל לקיים את ויגבע ליבו בדרכי השם. אז מצד אחד נפשי כאפה לכל תהיה, בהיבט היותר נקרא לזה יצרי של האדם. שם נפשי כאפה לכל תהיה. שאנשים כאשר הם צוחקים עליו והם מבזים אותו, וכאשר הוא לא זוכה לכבוד שהוא היה רוצה, הוא לא משיג את התאווה שהוא היה רוצה, אז הוא כמו כאפר, פחות מרגיש שכולם דשים עליו, ולא מתעסק יותר מדי בעצמו בצרכים האלה. ואז יוכל להתקיים בו, בשבילך נברא העולם, עשה רצונך כרצונו. לגבי רצונו, ודאי ויגבע ליבו בדרכי השם, ובשבילך נברא העולם. וכך נוכל גם להבין את הפירוש בתוספות, במסכת ברכות, כמדומן י"ז, ונפשי כאפר לכל תהיה, שאומר שם, מה אפר אין לו כליה, כך האדם אין לו כליה, אין לו כליון, הוא לא ייגמר. למה הוא לא ייגמר? כי אם והיה, ונפשי כאפר לכל תהיה בהיבט היצרי, ובשבילך נברא העולם בהיבט של ויגבע ליבו בדרכי השם, אז יתקיים גם נפשי כאפר לכל תהיה, מה לאפר אין כליה, הוא תמיד חי, הוא תמיד קיים, כך האדם והצאצאים שלו, והמסר שאותו הוא מעביר בחייו, יהיה נצחי, כי זה מסר תורני.
תודה רבה. תודה רבה, ותודה רבה גם
על כל התוכניות, אתם מאוד נכון. תודה רבה. כן. נתייחס לעוד שאלה. שאלה. התחלתי טיפול לפני יותר משלושה חודשים. בהתחלה היו פגישות פנים אל פנים, היה מצוין. התחברתי, התקדמתי, עזר לי מאוד להשתחרר מעומס רגשי. בפעמים האחרונות עברנו לפגישה דרך הטלפון. בהתחלה היה מקסים, אבל בשלוש פעמים האחרונות המטפלת לא נמצאת בשיחה. אמרה משפטים שלא קשורים אחד לשני. היא לא הייתה מרוכזת במה שהיא אומרת, וכל המפגש היה לא ברור לי, נראה לי שהיא מתעסקת בדברים אחרים, מה אני אמורה לעשות. ואם כך, האם להפסיק באמצע הטיפול, מה להגיד כדי להפסיק את הטיפול? כל שעה עולה לי המון, לא יכולה להרשות לעצמי להתמרח. זה גם מאוד מפריע לי, מה אני יכולה לעשות? בהתחלה זה היה רק קצת במפגש, אתמול זה היה כמעט כל השעה מתוך 45 דקות, 30 דקות זה בטוח. אני גומר את המפגש בהרגשה יותר רע מזו שהתחלתי. עוד שמציקה לי בעיה שאין לי אפשרות ליצור את הקשר מחוץ למפגש. מה הגישה? התשובה היא. מה נוכל לעשות במקרה כזה? אז כדאי כן לייצר, כן לומר שיחה. אם והיה איזשהו קשר טוב בתחילת הטיפול, כן זה יתחיל טוב. אם זה כן יתחיל טוב, אז לא כדאי מהר לעצור את הקשר. התחברתי, התקדמתי, עזר לי מאוד. אז אם זה עזר להשתחרר מעומס רגשי, כפי שנכתב כאן בשאלה, לא כדאי לעצור, כן כדאי לעשות משהו אחר. כן לומר לה שאני מרגישה, לא לדבר, לא להגיע לפרשנות, אני מרגישה שאת עושה משהו אחר, או מבינה שאת עושה משהו אחר מהלך הפגישה. לא. כן לומר לה, הפגישות הראשונות היו נהדרות, היו טובות. מהפגישות האחרונות, אני לא מרגישה שאני מקבלת משהו. אני לא רואה איזושהי תוצאה מסוימת, אני לא מתקדמת, לא ברור לי מה אני אמורה לעשות. וקשה לי פה. זו דרך אחת. פשוט להביע את זה, אבל בלי פרשנות. כלומר, להגיד שהיא מתעסקת במשהו אחר, זו כבר פרשנות, אנחנו לא יודעים מה היא עושה. אולי כן, אולי לא. לכן, גם אם היה וכן, לא כדאי לבוא ולהיות ישיר מדי, כן כדאי לומר, אני לא מרגישה תועלת, כי זה ודאי דבר נכון. ולהגיד, מהפגישות האחרונות לא הרגשתי תועלת, זו אמירה ראשונה. אמירה שנייה, מה שכדאי לעשות זה לומר לה, הייתי רוצה גם כן שאם אפשר במהלך הפגישה עצמה, תכתבי לי דברים, סכמי לי אותם, תשלחי לי אותם במייל, בפקס, כך אני יודעת, מה היה הפגישה ואיך זה היה. אז אפשר גם לשאול אותם, אפשר להקליט את השיחה. ואז כך לאחר מכן אני יכול לעשות סיכום, אולי זה גם כן יותר ימקד אותה. אם והיה ואחר פעם, פעמים כאלה, רואים שבאמת זה לא מתקדם, אז אפשר לבוא, אז כדאי לעצור ולראות אם אפשר למצוא מישהו שהוא כן טוב, כן להודות על מה שהיה, ולראות איך מתקדמים למקום שהוא יהיה יותר ממוקד ויותר יעיל. שאלה נוספת. טיפול בחרדות. למה צריך טיפול? יש עצות שמופיעה בגמרא, יש עצות שמופיעות בגמרא מסכת מגילה, בדף ג', או שיקרא קריאת שמע, או שיקפוץ 400, או שיאמר למזיק הרוחני, לך אל העזים שהן שמנות ממני. זוהי גמרא מסכת מגילה, שם יש עצות. מן הסתם, הדברים שאומרת הגמרא, יש להם משמעות עמוקה, מה המשמעות של קריאת שמע, ואיך זה מסלק את החרדה, או לקפוץ 400, איך זה מסלק את החרדה, או שאומר למזיק הרוחני, לך אל העיזים שהם שמיעות ממני. אבל שם הגמרא, היא עוסקת בדניאל, חנניה, מישל ועזריה, והגמרא אומרת שם על חנניה, מישל ועזריה, שהם היו בחרדה, אבל הם לא ידעו על מה. וכתוב שם עליהם שאי הוא לא חזי, אבל מזלי חזי. הם לא ראו למה, אבל המזל שלהם ראה שיש משהו רע. ולכן הייתה להם חרדה. אז אם כן, זו לא חרדה כמו שאנחנו מדברים כיום, חרדות שיש לבני אדם. זו אותה מילה, אבל זו לא בהכרח אותה משמעות. שהרי החרדה שמה היא חרדה של אי הוא לא חזי, אבל מזלי חזי. הם לא ראו, הם לא ראו סיבה לחרדה. אבל בכל אופן, המזל שלהם רע, אז הייתה חרדה בלי סיבה. כאשר יש חרדה בלי סיבה, בהלה בלי סיבה, אז על זה מדברת הגמרא. מה שכיום מדברים על חרדות, פחדים, דאגות, זה לא בדיוק אותו דבר. היום שיש לי בינם חרדה, הכוונה היא שיש לו חרדה מדבר שהוא יודע מה החרדה. זה לא אפשר לומר על זה, כמו שמופיע שם בגמרא, הוא לא יודע, אבל המזל שלו יודע, המזל שלו רואה, והמזל שלו מפעיל את מנגנון הפחד והחרדה, והאדם מרגיש פחד וחרדה בלי שהוא יודע. לא, כיום זה לא ככה. אם לאדם יש חרדה, חרדת מטוסים, חרדת מעליות, חרדת אנשים, חרדה מלהיות חולה, כל חרדה שישנם היא חרדה מסיבה. אלא שהחרדה היא בדרך כלל נקראת חרדה בגלל שהיא בלי פרופורציה. היא מטילה ספק בסיכוי מזערי שיקרה נזק, ובכל אופן האדם חרד. לדוגמה, כמה מעליות נתקעות? אחוז מועט מאוד מאוד, ובכל אופן האדם יפחד שמה המעלית הבאה שהוא יעלה בה תיתקע. אף אחד לא יכול להבטיח שלא, אבל כן כל אחד יכול לומר של איזו חכם הרואה את הנולד, והיות שאתמול לשלשום המעליות לא נתקעו, הסבירות רבה שגם מחר לא ייתקע. והמילה סבירות רבה היא לא סבירות של 70% ולא 80%, אלא 99.9999% שום דבר לא יקרה. ומה עושה האדם? הוא מטיל ספק בגלל איזשהו ספק מזערי שאולי משהו יהיה, והוא חי על פי אותו ספק. וזוהי חרדה, אם כן זוהי חרדה לא שמזלי חזה, אלא הוא עצמו יודע למה. הוא פשוט מעצים בעיה שלא אמורה להיות, והוא מתייחס אליה ברצינות רבה מדי. נצא להפסקה ובעזרת השם לאחר מכן נחזור שוב לשאלותיכם.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה.
חדש במורשת איתן, טיפולי שיניים מורכבים בהרדמה מלאה, לפרטים חייגו
1-700-400-417, מורשת
איתן. נוסעי הרכבת, שימו לב, רכבת ישראל מנצלת את ימי הסגר ואת מספר הנוסעים הנמוך להקדמת עבודות תשתית נרחבות לשדרוג השירות והבטיחות. העבודות תוכננו במקור להמשך השנה. הקדמתן תאפשר צמצום ממשי של הפגיעה בשגרת החיים בעתיד. לכן, מ-12 בינואר עד 3 בפברואר יחולו שינויים משמעותיים בתנועת הרכבות, ולא תופעלנה רכבות מדרום לתל אביב. אנו ממליצים להתעדכן בכלל השינויים באתר, ביישומון ובמוקד השירות של הרכבת, במספר כוכבית 5770. אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית. משרד התחבורה ורכבת ישראל.
פעמיים כי טוב, גם זוכים בפרסים וגם עושים טוב לאחרים. פעילות לזכות לעשות טוב של קוקה קולה יוצאת לדרך. רוצים לזכות באיירובוט, אוזניות איירפודס, רחפן ובעוד פרסים שווים? איספו בקבוקי פלסטיק ופחיות ממגוון משקאות מותג קוקה קולה עם הספרות המודפסות עליהם. הרכיבו את הקוקה קודים ותוכלו להיות הזוכים המאושרים. פרסים חדשים מדי שבוע. רוצים לעשות טוב? תוכלו לתרום מחשבים משומשים בשיתוף היוזמה הלאומית מתחשבים של הפורום הכלכלי חברתי. פרטים נוספים בטלמסר, כוכבית 5475. הפעילות מתקיימת מכף ב' בחסלב עד כף בשבט, כפוף לתקנון. קוד שבועי נפרד לכל פרס. הפרסים מתחדשים מדי שבוע ביום ג' בשעה 10 בבוקר. קוקה קולה, הטעם האמיתי.
הישארו בבית, יוצאים רק אם חייבים. עקב העלייה המדאיגה במספר הנדבקים ובקצב ההדבקה בנגיף קורונה, הכריזה ממשלת ישראל על סגר הדוק. שימו לב, הגבלת תנועה למרחק של 1,000 מטרים מהבית, למעט טיפול רפואי, ספורט יחידני והצטיידות במצרכים חיוניים. יפעלו מקומות עבודה חיוניים בלבד. התקהלות מותרת עד 5 אנשים בחלל סגור ועד 10 אנשים בשטח פתוח. איסור שהייה בבית של אדם אחר. סגירה של מערכת החינוך, סגירה מלאה של פעילות המסחר והפנאי. נכון, החיסונים כבר כאן, אבל הנגיף מתפשט בקצב מהיר יותר. עכשיו יותר מתמיד, אנחנו חייבים להתגייס ולעשות מאמץ לבלום את המגפה. הישארו בבית, בשביל כולנו.
הפרת הנחיות הסגר אסורה על פי חוק ועלולה לגרור קנס כספי על סך 500 שקלים. מגיש משרד הבריאות.
בימים כאלה, כולנו שומרים על עצמנו, נשמעים להנחיות ונשארים בבית. אבל, אם אתם מוכרחים לצאת, שמרו על עצמכם גם בכביש. גם בימי קורונה עדיין קורות תאונות דרכים. אז גם אם התנועה דלילה והכבישים נראים ריקים, סעו תמיד בהתאם למהירות המותרת ולתנאי הדרך. ממשיכים להיות ערבים זה לזה ולשמור על החיים של כולנו בדרכים. מוגש מטעם הרלב"ד.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה.
עכשיו איתכם הנפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר.
שלום, ערב טוב.
הלו?
ערב טוב.
ערב טוב, הרב. אני רציתי, אני כל הזמן לאורך הקורונה,
כן.
אז אני רואה דברים שאני לא באדם צעיר, אבל אני רואה דברים שזה מאוד מכעיסים אותי. שלא הולכים, אם כתוב שצריכים לשמור שבת, כל יהודי שומר שבת. להניח תפילים, כל יהודי מניח תפילים. לשמעת מנפשותיכם, כל יהודי צריך לקיים את המצווה, לשמעת מנפשותיכם, ואומרים, רק כתוב שמי משה עד משה, לא, אז מת...
קם כמשה.
קם כמשה, והרמב״ם הוא פסק שלשמעתם, זה הולך גם על זה, לא רק מה שכתוב בתורה, מה שאנחנו...
רגע, 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 רגע. אין לך קליטה כל כך, אנחנו מדי פעם שומעים אותך מקוטע. רגע, אתה יכול ללכת למקום שבו אין בעת קליטה? כן, אנחנו לא שומעים אותך, יש לך בעיית קליטה. כן.
עכשיו יותר טוב?
עכשיו אתה נשמע יותר טוב. שמענו את השאלה לגבי ונשמרתם נפשותיכם, אז התחלת לומר, הרמב״ם לא הולך רק לפי הפשט של הפסוק, אלא גם ונשמרתם נפשותיכם על הבריאות.
אני שואל שאלה, אני אומר ברחוב, ואני רואה תוהו ובוהו. זה הולך מסכה, זה הולך מסכה. זה, הבא הולך מסכה, ישאלו. זה דברים, דברים שזה, אני רוצה להבין איך זה מתפרש באמונה.
כן. איך מתפרש באמונה מה? מי שהולך עם מסכה, מי שהולך בלי מסכה, או מה קורה בעולם? מה השאלה?
מה?
עוד פעם, אין לך קליטה.
ההפסכה הישרדי, יש להגיד,
רגע, רגע, רגע. בוא, חכה, חכה. אנחנו לא יכולים לשמוע. תחזור עוד פעם, אבל בבקשה, תהיה מקום שיש קליטה.
אתן טלפון של... אם אפשר. 6-7-4-7-2-5-0.
אנחנו לא יכולים לשמוע, אנחנו מצטערים. שלום, ערב טוב.
שלום, הרב.
כן, שלום וברכה.
תודה רבה על התוכנית.
בבקשה.
שואל ככה, משהו שהתעורר... סליחה, עם אמא שלי, והיא ביקשה שאני אעלה לשידור, אז ככה זה... לא למצוות כיבוד אב ואם.
כן.
זה בעקבות מה שכתוב בספר שיח פרפי קודש, שרבנו אמר, אם אחד פוגש בחברו ושואלו לשלומו, ומשיב לו, איי, לא טוב לי, אומר השם יתברך, זה נקרא לא טוב, אני כבר הרקע אתה, מה נקרא לא טוב.
כן.
ואני אמרתי לאמא שלי, שמפרשים את זה בצורה הזאת, שכשאדם כואב לו והוא אומר, רע לי, אז השם בא ואומר לו, נראה לך מה זה רע, תראה מה זה רע. זה מרגיש לי, ואני שומעתי זה בהרבה מקומות, וראיתי בכל מיני פרסומים, כאילו ממים ודברים כאלה ששולחים, ואני אומרת, איך אפשר להגיד דבר כזה? הרי אם יש אבא שהוא אוהב, אפילו אבא הגיוני, לא אפילו ריבונו של עולם שהוא בא לרחמים, אבא הגיוני, כשהבן בא בוכה ואומר לאבא שלו, רלי, אבא שלו לא אומר לו, אני אראה לך מה זה רע. הוא אומר לו, בוא תשב, בן שלי, תספר לי מה קרה, אני אעזור לך. אז איך אפשר להגיד דבר כזה? על השם הדרך, זה אפילו מרגיש לי כפיות, כאילו כפירה בטוב של השם ובאהבה שלו אלינו. וגם מי רוצה כאילו, אנשים מפחדים. אפילו כשאמרתי את זה לאמא שלי, אז היא אומרת לי, זה נשמע לי מאוד הגיוני, אבל אני עדיין מפחדת להגיד שתגיד לא טוב לי, או קשה לי, או משהו כזה. אז אנחנו פשוט מסתירים מהשם יתברך, או מאנשים אחרים, ושומרים את זה בבטן. אז היא אמרה לי לעלות ולשאול מה דעת הרב.
שאלה מצוינת, טוב שהיא נשאלת, זו שאלה שהיא מבלבלת. כתוב בתורה, וידום אהרון, על מה? על פטירת נדב ואביהו. אז מה זאת אומרת? מה זה וידום אהרון? הוא שתק, הוא קיבל את זה באהבה. כך זה מקובל לפרש את זה.
נכון.
זה לא ככה. הרמב"ן מביא את דברי המדרש. הרמב"ן מביא את דברי המדרש שאהרון בכה בכי גדול עד שהוא עצר את הבכי. ועל זה נאמר וידום אהרון. כך המדרש אומר. גם אברהם אבינו כאשר נפטרה שרה ויספוד אברהם, ויבוא אברהם לספול לשרה ולבכותה. הוא בכה על פטירתה. כך אנחנו מוצאים שהרמב"ן אומר בספר דברים שכאשר האדם רחמנא ליצלן לא מתאבל על הקרוב שנפטר, זה לא בגלל שיש לו אמונה גדולה, אלא כי הוא אכזר והוא אדיש. לא ייתכן שהאדם לא יבכה והאדם לא יצטער. עד כדי כך שגם הגמרא מסכת ברכות אומרת שהאדם צריך לברך על הרעה כמו שמברך על הטובה. מברך על הרעה ברוך דיין האמת, ועל הטובה, הטוב האמתים. שואלת הגמרא, אז איך אומרים שמברכים על הרעה כמו על הטובה אם זה לא אותה ברכה? הרי זה הטוב האמתי וזה דיין האמת. התשובה היא, באמת זו לא אותה ברכה. צריך לקבל את זה בשמחה, אבל זו לא אותה ברכה. כלומר, ודאי שישנה הנחת יסוד שהאדם מרגיש רע. האדם רחמנא ליצלן נפטר מישהו, מישהו מצפה שהוא לא יבכה, אדרבה, שלושה ימים מוקדשים רק לבכי. אז ודאי שצריך האדם להצטער, ואדם שהוא לא מצטער, אז הוא לא תמיד מבטא אמונה גדולה, אלא אדישות לחיים. אלא, בוודאי שיש דרגות של אנשים שהם מגיבים במיידי הכל לטובה. אבל גם מצינו הרבה מגדולי ישראל וסיפורים הגדולי ישראל שלקח להם קצת זמן עד שהם כיוונו על כך שרחמנא ליצלן, גזירה רעה, היא הייתה לטובה, ואף אחד לא אומר שבגלל זה הם לא גדולי ישראל. האדם כאשר הוא אומר, אוי, רע לי, ואז מה שכתוב שהקדוש ברוך הוא ירא לאדם מה זה רע, המקור של זה זה בזוהר. זה לא רק הסיפור הזה, זה גם מופיע בזוהר. אבל בכל אופן, מדובר על מגמה. אם והיה ועכשיו אדם רע לו, הוא אומר, איי, רע לי. אז כמו שאת מציינת בשאלה, למי נפנה? לא נפנה לקדוש ברוך הוא. הרי הקדוש ברוך הוא אבינו. ובספר החינוך מצוות תף למד ג' בנושא מצוות התפילה, הוא אומר שכל מה שהקדוש ברוך הוא ברא את המושג שנקראת תפילה, זה כדי שהאדם יפנה לקדוש ברוך הוא ויבטא את התלות שלו לקדוש ברוך הוא. נבראו צרכים לאדם כדי שירגיש שהם חסרים ויפנה לבורא עולם, והקדוש ברוך הוא ישלים את הצרכים כפי מה שהקדוש ברוך הוא מבין שהצרכים זקוקים למענה, וכך יוכל האדם לעבור את הקדוש ברוך הוא.
אבל גם לחבר אפשר, נגיד, כאילו אחרי שמדברים הקדוש ברוך הוא ואומרים שרע לי, אז גם אם נגיד אדם קרוב שואל אותך מה שלומך,
גם שלמה המלך,
גם
שאלה מצוינת, גם שלמה המלך אומר, דאגה בלב איש
יספיחנה.
ישיחנה, אמנם הפסוק לא אומר ישיחנה, הפסוק אומר דאגה בלב איש ישכנה, ודבר טוב ישמחנה, אבל הגמרא אומרת שני פירושים רב עמי ורב אסי, ואחד הפירושים הוא דאגה בלב איש ישיחנה לאחרים. זאת אומרת, זה שאדם צריך להשיח ולדבר על הדאגה ועל הכאב, זה נורמלי. הבעיה היא לא כאשר האדם מדבר על הבעיה שלו, או על הכאב שלו. הבעיה היא כאשר האדם מקובע, ואומר, זה הכאב, הוא לעולם לא ישתנה. הכאב הזה הוא תמיד הולך להיות. והיה ועכשיו, האדם אומר, איי, כואב לי, והוא מתוסכל, והוא בוכה, והוא עצוב. אז לאט לאט, הוא יותר ויותר מרגיע את עצמו, ואז הוא חוזר לעצמו. הוא חוזר לאמונה, הוא חוזר לתקווה, הוא חוזר למי שהוא רוצה להיות, הוא חוזר לאמונה בקדוש ברוך הוא. גם לא כדאי לקרוא לזה מעידה. אין צורך שהאדם יוסיף רגשות אשמה לא רלוונטיים שמכבידים על עבודת השם של האדם. האדם היה מתוסכל, האדם בכה, האדם היה עצוב, האדם מתוסכל, האדם משיח את בעייתו עם חברו, כך הוא מייצר קשר עם חברו, זו התלות ההדדית, איש לרעהו יומה חזק, יעזרו איש לרעהו, יעודד, יפרגן, זוהי מערכת בריאה ונורמלית שכך היא אמורה להיות.
כלומר, הרב אומר שהבעיה היא רק שזה מגמה של הבן אדם, שהוא רואה רק את הרע, ואז השם בעצם מלמד אותו לראות את הטוב, על ידי זה שנגיד הוא יכול לקחת משהו טוב.
ואז הקדוש ברוך הוא מוסיף רעה על רעה. אבל זה רק כאשר האדם הוא כזה, אז הוא מביא את זה על עצמו. תייסריך רעתך. מהשם לא יצא הרע, רק האדם מביא את זה על עצמו. הקדוש ברוך הוא מביא לאדם את הטוב. רק הקדוש ברוך הוא יצר מערכת שכדי שיוכל לאדם לצאת מהרע, הוא צריך להתחיל לחשוב טוב. צריך להתחיל לחייך, לשמוח, תפקד, לעשות. הרע לא יוציא את האדם מהרע. המצב רוח המדוכדך לא יוציא את האדם מהמצב רוח המדוכדך. ולכן זו מעין מערכת שהיא חוסמת את האדם מלהמשיך למצב רוח מדוכדך. למה? כי ככל שהאדם במצב רוח מדוכדך, אז הוא מעצים את המצב רוח המדוכדך. אבל ככל שאדם יודע שאם הוא ימשיך למצב רוח המדוכדך, אז הוא יעשה משהו, יצא להליכה, ידבר, יתפקד, יעשה, יפעל, כדי שיצא המקום הזה. וכך בעצם זה לטובת האדם.
תודה רבה לרב.
בבקשה.
תודה.
אנחנו מיד מסיימים את תוכניתנו. נרצה להודות לשלמה פולק, לאורי כהן, לאחי המאזינים שהייתם איתנו. לילה טוב, היו ברוכים.
Mechubarim